Two broken hearts, lonely looking like houses, where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in haste, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, ליטום שפירה ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט.
מאוד.
כן. כל שבוע אני ואביעד נפגשים, אחד מאיתנו חולה ואו מצונן ואו מצונן חולה, השבוע זה
אנחנו
אני.
אנחנו מאוד מקפידים על הקונספט,
כן. אגב, פינג פונג.
שלוש שנים וחצי ואנחנו ממש אייסים בזה.
ובנוסף על כך אנחנו גם מדברים על קולנוע. ספציפית אנחנו מדברים על שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן. מדסקסים אותם כל אחד בנפרד ואז את שניהם ביחד.
כן, עכשיו משהו שקורה כשמדברים על סרטים וראו זרתם, יהיו ספוילרים. כי אנחנו נכנסים פה לפרטי העלילה המתקדמים. יש הרבה עלילה באחד מהסרטים שאנחנו מדברים עליהם היום. לא הרבה בראשון אבל בשני, הו-הו.
תפניות,
עלילה, כן.
כן, תפניות לרוב, אז ראו, הוזהרתם, השמות של הסרטים מופיעים בתיאור של הפרק שמועלה כן. כל יום חמישי בפייסבוק, פשוט חפשו את הדף שלנו שורה שנייה באמצע.
כן, אנחנו כל שבוע, באמת, טיק טק.
אייקסט, פשוט חפשו את הדף שלנו שורה שנייה באמצע.
חלק מהזמן זה גם עובד.
archive.org, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, זה לא דף, אבל אם תחפשו, תראו את הפרק שעולה השבוע.
זה שם איפשהו, כן.
כן.
בלוגים?
בלוגים, אני כותב... כזה. כן, אני כותב בעלילון.net, שגם לא יש דף בפייסבוק.
כן, הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, ואיזה קטע גם לא יש בלוג בפייסבוק. או עמוד בפייסבוק. כן, אין לו בלוג בפייסבוק.
ומדי פעם אני אוהב להזכיר את העובדה שאני בהטוויטר.
הטוויטר?
הטוויטר.
הצייצן.
הצייצן. את תום שפס, כמו שזה נשמע.
הייתי עוקב אחריך, אבל אין לי חשבון טוויטר.
מאוד חכם
מצדך. אני יוצא מנקודת הנחה שיש שם הרבה דברים מעניינים וחכמים.
אתה טועה.
אני יוצא מנקודת הנחה, לא בדקתי.
כאילו אולי הם היו שם לפני שהגעתי, אתה יודע, מי שהיה פה שמח לפני שנולדתי, זה תקף גם לטוויטר.
כן. היה שמח בטוויטר לפני שנולדת.
כן, זה שיר ספציפית עליי, לא הרבה אנשים יודעים.
אוקיי.
נעבור לסרט הראשון
להשבוע. אפשר לפני זה לעשות פלאג?
פלאג.
פלאג. היי, פלאג.
כן.
בכל המועד פסח, ליתר דיוק ב-12-13 באפריל, יש את כנס עולמות. אני, אביעד, מעורב בשני אירועים, זה נשמע פלילי, אני יודע, אבל זה... יש שני אירועים...
יש להם פוטנציאליות פליליים.
כן, אני לוקח חלק בשני אירועים שמתרחשים בכנס. אחד, ביום הראשון של הכנס בחצות, שטכנית זה יוצא כבר 13 באפריל, אבל זה בתוכניה בעמוד של ה-12.
הפולניות מאוד מועילה לך בפלאגינג, אני רואה.
בפייסבוק הייתי צריך לעשות את זה בחמישה לחצות, כדי שזה יצא בתאריך שבו גם נכנסים לאולם.
כן.
נקרא לוליווד, אני וחברים כתבנו בדיחות, ואפשר לשמוע אותן מוקראות בחי על הבמה, בזמן הקרנה של הסרט, יצירת ה... אני מגדיר זה סרט שאין לה זכויות יוצרים ובצדק, שנקרא תור והאנשים האמזוניות. זה ביום ראשון של עולמות. ביום השני אני מעביר הרצאה שנקראת מועדון שנות ה-80. היא לא על הסרט מועדון שנות ה-80.
שלא יצא בשנות ה-80?
לא. היא כן על אנשים שהיו ילדים, נולדו בשנות ה-80, ואיך הסדרות והסרטים שהם ראו, וגם המצב הפוליטי באותו הזמן, איך הם השפיעו עליהם כשהם גדלו להיות יוצרים של סדרות כיום.
אני חושב ש... צריך מאוד להיזהר עם השם הזה, כי אתה לא יודע כמה מהפנבויים של מועדון שנות ה-80 הסרט יבואו בטעות לאירוע במחשבה שזה...
אני פנבוי
שהסרט. לא, אני חושב שיש לו כבר קהילת מעריצים נרחבת, אני לא יודע איך הם קוראים לעצמם בארץ. סינג סטריטרים, ככה זה באנגלית. זה באנגלית, אז אני לא יודע בעברית, זה מאוד נניים כאילו. הם מתלבשים כמו דמויות בסרט ומדברים על חידות של דוגמניות, אני לא זוכר הרבה כרגע.
זהו, שמכיוון שהם מעריצים של להקה משנות ה-80, הם גם צריכים לתרגם את השם של עצמם. בצורה אילגת. אז זה מה שאני עושה בעולמות, ואפשר לחזור לענייננו.
כן, נעבור לסרט הראשון לשבוע.
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
زنده این که سیاه همچین گفت خونه خراب شده، گفتم از زیر آوار باید بیم بکشیم اتونه
این با میگه نیجه
مسئله مستجر قبلیه ما قرار بیاد ببرم
چی میدونم اینقدر محکم گفت همه هنگ کردم میام میبرم که مثلا
از که شانس آوردیم بالاخره
شما
The salesman.
אם אתם מזהים צליל של פרסית, אתם כבר הבנתם מההתחלה שהטריילר איזה סרט זה.
הסוכן.
הסוכן.
לא כמו שאפשר לנחש מהשם סרט על סוכן מוסד אמיץ בעורף האויב.
סרט איראני, כן. סוכן מוסד אמיץ, כן.
לא נשארתי אחרי הקרדיטים, אבל יכול להיות שיש איזה טוויסט שהוא כזה חושף שהוא היה סוכן של השוט הציונית כל הזמן.
אתה זוכר את הנאצים בשועדי הטבע העבודה? זה בערך איך שאיראנים מציגים את המוסד.
לא בסרט הזה. הסרט הזה כאמור.
פה אין,
לא...
פה אין, אין.
כשאתה אומר איראנים, אני מתכוון סרטים שמופקים
באיראן. בו... כן.
סרטים ספציפיים של הממשלה האיראנית. לא כל הסרטים, אני מניח, מאיראן.
אני חושב שכל הסרטים באיראן, הם נמצאים תחת פיקוח של הממשלה האיראנית. לא, כן. לא...
יש פיקוח של הממשלה ויש מופקים על ידי הממשלה. בכל אופן, סרטו כן. של אסגר פהדי.
היי, יפה. הצלחת.
ואוקיי, הקטע שבו תום מנסה לבטא שמות של במים ולא מצליח, וכל פעם שאנחנו עוסקים בסרט שבא ממדינה שהיא לא דוברת אנגלית, אני חייב להגיד,
איך שזה עובד?
אני חייב להבהיר, לא, אני פשוט צריך להבהיר, שהעובדה שאני לא יכול לבטא את השמות של אנשים, זה אנשים מכל העולם, כולל מישראל.
אנחנו מתנצלים מראש בפני המאזינינו באיראן שעלולים להיפגע
מזה. או מאזינים, מי מוצא? פרסי פה, או אנשים שאכפת להם מדברים כאלה.
אני מכיר מישהו שהיא פרופסור ל... איראניות, אני לא יודע מה בדיוק, איך
להגיד. במזרח התיכון אני מניח.
לא, זה לא במזרח התיכון.
אוקיי, בסדר. אגב, אסגר פהדי גם כתב את התסריט, ובסרט משחקים שהאב חוסייני, טהרנה אלידוסיטי, וברק קרימי.
בבק.
בבק קרימי, מינה סדאטי, מרל בני, ואני לא, אני אפילו לא נסה לבטא את השם של הבחור הזה שמקבל קרדיט בתור The Man.
He's the man.
כן.
פריד.
פריד, שם משפחה מאוד ארוך. אתה רוצה לנסות?
סג'ד חוסייני.
אני בטוח שזה היה בסדר בשפה כלשהי. פהיד. זה להניח לא בפרסית.
אנחנו נקרא לו פהיד.
אולי בקלינגונית.
כן.
כן.
ואלבת את כל דוברי הפרסית.
כל דוברי הקלינגונית. אביעד, במה עוסק הסרט הסוכן?
הסוכן עוסק בזוג צעיר באיראן המודרנית, עימד ורנה, שנאלצים לפנות את הבית שלהם אחרי שעבודות תשתית סמוכות פשוט כמעט גורמות לבניין להתמוטט. הם צריכים למצוא דירה חדשה, וההזדמנות מגיעה אליהם מצד שחקן בהצגה שהם עובדים עליה כרגע, הם מתכוונים שתי מותו של סוכן, מכאן שם הסרט, עימד מגלם את הסוכן, ואחד השחקנים מציע להם להיכנס לדירה בבעלותו, אין להם יותר מדי ברירה, אז הם עושים את זה, ואז מתברר להם שיש בדירה חדר אחד נעול, שבו הדיירת הקודמת מחזיקה את החפצים שלה עד שהיא תמצא דירה חדשה. היא די מתעכבת עם יציאה דירה חדשה, אבל אין ברירה, הם חייבים למצוא מקום כלשהו להיות בו, אז הם נכנסים לשם, ופה זה כבר מתחיל, זהו, הספוילרים בסרט הזה מתחילים בשלב יחסית מוקדם, כי...
אמרנו שיהיו ספוילרים, ספוילרים.
זה העניין, כשמתארת העלילה של הסרט, אז פה זה כבר ממש להיכנס לשלב יותר מתקדם שלה, באחד הלילות הראשונים שלהם בדירה, עימד לו בבית ורנה מחליטה להתקלח, ואיזו מה שהיא במקרה אחת, היא שמעה ציסול בדלת, היא חושבת שזה עימד, אז היא...
פשוט משאירה את זה פתוחה כן. ולוחצת על הכפתור כן. באינטרקום.
ומתברר שזה לא עימד. זה איש כלשהו, או אדם, דמות כלשהי, שנכנסה לשם.
וקורה תקפה... משהו.
כן.
לא מראים מה קורה. קורה משהו.
רנה מובלת לחדר מיון.
כן, עם, לבית החולים.
כן, עם, צריכים לעשות את הדברים בראש. היא לא בדיוק זוכרת מה היה, השכנים שמעו מאומה, אבל לקח להם זמן עד שהם הגיעו. פה מתחילה קצת חקירה, אבל היא עצמאית לחלוטין, כי הם מחליטים לא לפנות למשטרה.
כן. עמד מחליט לנסות לגלות מי האיש שהיה שם, שזה די קל, כי מסתבר שהאיש פשוט השאיר את הטנדר שלו במקום.
כן.
ועמד פשוט, החקירה של עמד זה, אני אחכה פה עד שהאיש יבוא, ויקח את הטנדר שלו.
האתגר הגדול בזה הוא פחות או יותר למצוא איפה להכנות את הטנדר, כי אין חנייה, אין להם חנייה בבניין שלהם.
ובין לבין הוא מגלה שהאישה שגרה בבית לפני, הייתה אישה, איך הם מגדירים את זה? בעלת מוסר משוחרר?
בעלת מקצוע מאוד חופשי.
כאילו, הדמויות בסרט אומרות את זה. כאילו, זה איראן ומובהר לנו מראש שיש טאבו מאוד גדול לדבר על דברים כאלה, אז זה יכול להיות שהיא באמת עובדת במקצוע הזנות, ויכול להיות שזה פשוט אישה שאיזה חס וחלילה לשכב עם יותר מגבר אחד בלהיות נשואה לו.
אני חושב שדי נרמה ש...
לא, כן, אבל
משלמים לה.
לא, כן, אבל לא בטוח. אז ככל שהעלילה נמשכת והחקירה שלו נמשכת, המתח בין בני הזוג הולך וגודל ומצטבר, עד לרגע שבו עמד מגלה באמת מי היה האיש הזה, זה לוקח איזה 40 דקות מהסוף של הסרט?
משהו כזה, זאת אומרת, כל המערכה האחרונה פחות או יותר,
המערכה האחרונה זה הגילוי, הוא מתעמת עם האיש הזה, ומאיים, לא כמו, בניגוד לסרט הוליוודי, הוא לא הולך לרצוח אותו, הוא לא הולך להרוג אותו, הוא הולך לגלות לאשתו של אותו הבחור, שהוא איש נשוי, ולעשות לו מבוכה גדולה, ויחסית למשהו שהסטייקס בו זה, גרמת לאשתי להחליק במקלחת, ואני הולך לחשוף לאשתך שבגדת בה, אלו 40 הדקות הכי מותחות וכואבות לצפייה שראיתי הרבה זמן.
זה קצת כאילו, אז הסרט הראשון, אנחנו לא משווים אליו, אבל הסרט הראשון שהיה לי בראש כשראיתי את הסוכן, היה פסיכו.
אני חשבתי על משאלת מוות, כאילו.
לא, בגלל סצנת מקלחת שמשנה את כל התפיסה שלך לגבי הסרט.
ולגבי מקלחות.
גם. עכשיו, בואו נחזור קצת אחורה. מאוד חשוב לציין למה הם לא פונים למשטרה, והנימוק שהם נותנים זה שרנה יודעת שאם הם יתלוננו למשטרה, אז המשטרה תהיה מאוד מאוד לא רגישה בנושא, במיוחד כלפיה, כשהם ישאלו, קודם כל, היה איתה גבר זר כשהייתה במקלחת, אז היא צריכה להסביר איך היא אפשר בכלל להיכנס, למה היא פתחה לו את הדלת, מה היא יודעת על הדיירת שהייתה קודם, כל הסיפור הזה, זאת אומרת, אם בארץ נשים שמתנועלות למשטרה חובות יחס מאוד מאוד לא נעים, באיראן כנראה שזה הרבה יותר קשה, וזה חלק מאיזה מין תמה שיש בסרט, והיא מאוד מוסוות מתחת לפני השטח, הסרט זה מאוד ביקורתי כלפי החיים באיראן, אבל מכיוון שהוא הופק באיראן, אז הוא לא יכול להיות ביקורתי בצורה ישירה. הסרט, אסגר פרדי ביים לפני זה את פרידה, שזה סרט שפרסם אותו, שהרבה אמרו עליו שוואו, הוא ממש מטפל פה בנושא שהממשלה האיראנית בטח נורא לא רוצה שידברו עליו. ואז הרבה אנשים אמרו שיכול להיות, אבל האמת היא שבאיראן רוב האנשים לא יתרחו לראות הסרט. הם ילכו לקומדיות רומנטיות, סרטי אקשן, כמו בכל העולם, הדברים שפונים לקהל יותר רחב. אז יש את התחושה שאסגר פרדי גם פה וגם בפרידה, הוא די ככה מנצה את הבמה שניתנה לו כדי להעביר ביקורת מאוד סמויה, כשעל פני השטח אנחנו רואים סיפור אחר לגמרי, סיפור שהוא יותר על נקמה אישית, שהוא על מתיחות בין בני זוג. במקרה הזה ספציפית, עצם החקירה גוררת, הופכת אותה בעצם למותחן מאוד חזק. כמו שאמרת, המערכה האחרונה היא מאוד אינטנסיבית, למרות שלא קורה בה כמעט כלום.
אוקיי, הדבר שבו אני לא מסכים איתך זה הרעיון...
כבר?
כבר.
רק התחלנו.
זה הרעיון שהסרט, כאילו אני לא יודע אם כן או לא מעביר ביקורת על החיים באיראן, כי אני לא מורה בתרבות הזאת, אני חושב שזה הולך מעבר לזה, אני חושב שיש פה ניסיון לדבר באופן יותר כללי על היחסים בין גברים לנשים, וכן, זה צבוע...
זה לא סותר אגב.
לא, כן, אני אומר, זה אולי צבוע דרך הפריזמה של החיים באיראן, אבל זה לא משהו שמתייחס ספציפית, אני חושב, למשל האיראני, כי אני לדוגמה הרגשתי שהסרט הזה מדבר על משהו הרבה יותר אוניברסלי. אני כן רוצה לדבר על הביקורת שלך, כי היה שם שורה שמאוד אהבתי, שאמרת שזה מזכיר סרט... הביקורת הכתובה שלך.
כן, לא מה שדיברתי עכשיו.
אני לא רוצה לדבר עם מה שדיברת עכשיו, אני רוצה לדבר על...
תתייחס למשהו אחר, כן.
משהו אחר שאתה אמרת. שאמרתי שזה קצת כמו סרט של מיכאל הנקה, וזה מעניין, כי שנינו שונאים את מיכאל הנקה.
כן, אבל אפשר לזהות אצלו.
לא, כן, אז כן, אחרי שאמרת את זה, כן, זה מיכאל הנקה done right, כאילו, זה אותה...
וואו, הצבענו כל כך הרבה אנשים עכשיו.
אני בספק שמאזינים לנו כל כך הרבה אנשים.
כן, אבל אלה שכן אוהבים את הנקה.
אני ממש בספק שזה נכון. אני חושב שהם אוהבים יותר את, לא יודע, את סטיבן ספילברג וג'יימס גן, נראה לי.
לא שיש בזה משהו רע.
כאילו, אני רק אומר.
סבבה, שנייה.
יש לנו יותר תפיות שאנחנו מדברים על סרטים של מארוול, נגיד. אז אני לא חושב שזה... בכל אופן.
כן.
יש שם באמת את אותן התמות של הפגיעה במרקם ה... מרקם החיים הזעיר בורגני, ויש מרקם חיים זעיר בורגני גם בטהרן, אבל יותר מכך, התחושה הזאת של חוסר נוחות, שסורה בכל דבר, וכמו שאמרת, זה סרט שמתחיל בזה ש... אתה יודע, הבניין, היסודות שמתחת לרגליהם תרתי משמע מתפוררים, זה מטאפורה שנראית מאוד מאוד ברורה בדיעבד, אבל כשהסרט רק מתחיל זה כזה, לא, זה משהו נוראי שקורה להם, וזה קורה להם בכזאת איטיות מחושבת, או... הסצנה שבה, אתה יודע, היא במקלחת והיא משאירת דלת פתוחה.
אנחנו יודעים שהולך לקרות משהו רע.
כן, ועוד פעם, הבעיה עם מיכאל הנקה זה שדבר ראשון הוא לא יודע להפסיק, הוא לא, אין לו שום עידון בדרך שבה הוא מציג את זה, הוא פשוט כאילו, הסרטים שלו באותה מידה יכול להיות, הוא עומד על המסך וצועק על הקהל, יש חוסר נוחות שקורית עכשיו.
זה יותר ורנר הרצוג האמת.
לא, ורנר הרצוג זה... ורנר הרצוג זה כזה...
הוא לא צועק, נכון.
לא, דבר שהוא לא צועק, הוא רק מדבר בטון שקט ומאיים כזה.
כן.
דבר שני, ורנר הרצוג הרבה יותר טוב ממיכאל הנקה. ורנר הרצוג היה אוכל את מיכאל הנקה לארוחת ערב בתסריט הבדיוני שכתבתי שבו הם שניהם תקועים ביחד בביטל ראשר.
אני די בטוח שגם בתסריט שוורנר הרצוג היה כותב, הוא היה אוכל מישהו.
יש סרט שבו ורנר הרצוג אוכל נעל, כי הוא התערב עם יוצר קולנוע צעיר שאתה לא תעשה את המסע הזה בחיים אמיתיים, והוא עשה את המסע הזה, ואז ורנר הרצוג צילם סרט של 3 דקות שבו הוא עצמו אוכל, מתגן ואוכל נעל.
ויוצר הקולנוע הצעיר הזה נקרא צ'רלי צ'פלין. בחזרה לסוכן.
כן. אז זה מה שאני אומר, כאילו מרגע ש... מרגע שרנה חוטפת את המכה היא בראש, ואנחנו... כנראה שקרה לה עוד משהו, ואנחנו לא יודעים עד כמה מיני היה המפגש הזה. הבן אדם, אנחנו מגלים בסוף הסרט, ניגש אליה כשהיא הייתה במקלחת. הוא טוען שהוא חשב שהוא בא לגברת שהייתה שם קודם, ושהוא רק, כאילו, הוא נכנס אליה למקלחת, וכשהוא הבין שזאת לא היא, היה איזה בלבול, הוא כנראה דחף אותה, או שהיא החליקה ונפלה, ושלא היה שום דבר מעבר לזה. היא לא טוענת שום דבר, היא כל הזמן רוצה רק להמשיך הלאה.
אבל היא לא יכולה.
זה עניין, זה לא שהיא לא יכולה.
היא בטראומה, היא לא...
לא, לא, אני, זה, מה שיותר חשוב זה שעמד לא יכול, ובגלל זה אני אומר שזה מרגיש לי יותר אוניברסלי, כי זה באמת, זה מרגיש כמו טייק יותר דרמטי על כל סרטי הנקמה האלה, בגלל זה כשראיתי את זה בהתחלה, עד אמצע הסרט חשבתי, אוקיי, זה הולך להיות משאלת מוות, כן, הוא הולך הראשון, כאילו, כשזה עוד היה סרט סמי-ריאליסטי.
כשזה בוסס על ספר, כן.
כן, שזה היה לבן אדם שרוצה לנקום על הפגיעה בגבריות שלו, בזה שהעזו לקחת את מה ששלו, והיא כל הזמן אומרת לו, תעזוב את זה, תעזוב את זה. בשלבים מסוים, אתה יודע, אולי אם הוא היה מדבר איתה יותר במקום להתמקד כל כולו בנקמה הזאת בראש שלו, דברים היו יכולים להיות יותר טובים, אבל הוא לא יכול לעזוב את זה, הוא לא יכול להתגבר על עובדה שמישהו לקח את מה ששלו, כן?
יש איזה, כן.
רק שבניגוד ל... עוד פעם, לסרט האקשן האמריקאי הטיפוסי שבו זה קורה, אני אומר אמריקאי, זה קורה גם בסרטים אירופאים, זה קורה בכל מקום.
כן, האמריקאי אבל די יצרו את הנוסחה.
האמריקאים הפכו אותה לפופולרית כי זה הוליווד,
כן.
אבל כן, ברוב המקרים שבהם, אתה יודע, רכושו של הבעל נפגע והוא צריך לנקום, או האבא, אם זה הילדה הצעירה או whatever, הוא נוקם, אתה יודע, זה יכול להיות תוצאות טרגיות, אבל יש לנו איזו תחושה של, הוא הוכיח את הגבריות שלו, לטוב או לרע, סם פקינפה סטייל.
הוא ליאם ניסן.
הוא ליאם ניסן, הוא, הוא משמו מפחד מהזאב הרע, לא יודע.
ראית את זה בסוף? ראית את הסרט?
ראיתי, כן, כן.
יופי.
כאילו, ופה...
אני רק מסמן על זה בי רגע.
כן, ופה זה לא קורה. פה כשהוא כן משיג איזושהי תחושה של ניצחון, הקהל די מזועזע, אני לפחות, כשהוא השיג את הניצחון שלו בעיני עצמו...
זה באמת ניצחון?
כאילו, בעיני עצמו, כשהוא השיג את הרגע שלו של התעלות פיזית על היריב הזה שלו, כן? שמסתבר שהוא בחור בין...
נגיע, כן, בואו נסביר באמת על היריב עצמו. כשרנה מאושפזת שהיא מדממת, אנחנו מדמיינים מישהו מאוד מאוד אלים. אני קודם כל חשבתי שאולי הדיירת הקודמת חזרה וראתה שנגעו לה בדברים והשתגעה או משהו, אבל לא, אנחנו מגלים שזה גבר, ואז כשאימן מנסה לאתר אותו על ידי התחקות אחר המספר הרישוי של הטנדר שלו, מי שהוא מוצא שם זה החותן של האיש שהוא חושד בו. החותן לעתיד, הוא עדיין לא נשוי, אבל גבר מבוגר למדי,
בן 70 הייתי אומר,
כן, לא מושך במיוחד, עם בעיות לב
שלא מסוגל ללכת במדרגות בקושי,
ואימן מחליט לעשות להכין מלכודת. הוא רוצה שהחתן שלו, הבחור הצעיר, יבוא כדי לעזור לסחוב עוד כמה דברים מהדירה שהם עזבו בבניין המתמוטט. והאיש המבוגר מגיע כי הבחור נמצא בהכנות לחתונה, והצורה שבה זה נבנה היא די מדהימה, כי זה נראה לנו בהתחלה כאילו, אוקיי, זה לא עבד, צריכים לתכן משהו חדש. ולאט לאט אימן כן חושד שאולי זה כן האיש, כי הוא כבר הצליח להביא מישהו אליו, אז הוא לפחות ינסה לבדוק. והוא לאט לאט בוחן אותו, ובסופו של דבר, הרגע של החשיפה, כשהוא נועל את הדלת, הוא מכריח אותו, אחרי דקות ארוכות, להוריד את הנעליים. כי מי שזה לא היה שתקף את רנה, דימם באחד מכפות הרגליים מסיבה כלשהי. והוא רואה שאחת הרגליים שלו חבושות, ומאותו רגע זהו, לאיש הזקן אין שום דרך לשכנע אותו אפילו שהוא טועה. וזה באמת, זה גורם לחשוב כל, מה הוא תכנן לעשות כשזה היה לבחור הצעיר? זאת אומרת, בחור שכנראה יותר חזק ממנו, כנראה גם הרבה יותר מבין איך להתמודד עם סיטואציות כאלה, כי הוא יותר, הוא חושב יותר מהר, ומעבר לזה אין לו בעיות בריאותיות, כך שאני לא יודע מה אימד תכנן לעשות איתו. הוא קיבל קורבן הרבה יותר חלש.
הוא תכנן, התכנות המקורית הייתה פשוט, זה לא היה תוכנית אלימה, זה תוכנית של להשפיל אותו, של כן, לגלות.
אבל בן אדם שכנראה שיהיה הרבה יותר קשה להשאיר אותו במקום.
לא, בסדר, אבל אתה יודע, לחשוף את האמת ואז לגלות אותה, אתה יודע, מספיק ההנחה היא שאם אתה אומר לה, אתה יודע, סטייל שייקספיר, אם אתה אומר לה, לאבא של הקלה, אגב, החתן העתידי בגד בה.
כן.
אתה יודע, זה לפחות ייצור ספק, וזה ייצור מבוכה במשפחה ומבטלו את החתונה או משהו כזה. וכשהוא מגלה שזה איש הזקן, זה פשוט משנה את יחסי הכוח לגמרי, כי הבחור הזה, הקהל, ברגע שהוא מוצג, אומר, הבחור הזה, האיש הזקן הזה יכול למות כל שנייה.
כן.
בשלב מסוים, עמד, נועל אותו בתוך הרון, ואתה אומר, והוא יוצא להביא את אשתו כדי שהיא תשתתף בחגיגת הנקמה הזאת שהוא ארגן, הוא חושב לכבודה בעצם רק בשבילו. וכל הזמן שהוא נמצא איתה, אתה אומר, הם יחזרו לבית, ורוב הסכים שהם יפתחו את הארון והבחור הזה ייפול החוצה והוא ימות.
או זה או שפשוט
לא, אבל כל
יקרו עוד דברים.
בגלל זה אני אומר שזה כואב, כי זה קשה לצפייה, כי אתה מבלה את כל הסצנה הזאת באמת בלי לדעת מה הולך לקרות, כאילו אתה אין לך מושג מה, אתה יודע, מה עמד שכבר הטריף את עצמו כל כך לנקמה הזאת הולך לעשות, ואין לך מושג כמה קל יהיה לבחור הזה למות. ובסוף הסרט, אם יורשה לי לדלג,
רק כבר מזמן שם.
לא, כן, אבל בסוף, כן, הוא גרר את המשפחה של הבחור הזה הנה, ובגלל טעות בהבנה שלהם, הם מתחילים להודות לו שהם כזה, כאילו, אבא בא לעזור לו לפנות את הדירה הזאת, והוא חטף את כפלה, ואתה הצלת אותו, הוא הציל אותו רק כדי שהוא יוכל.
אנחנו כן נציין שאימד ורנה כן הצילו את האיש כשהיה לו את כפלה, אבל
עמד בעיקר כדי שהוא יוכל למקום בו יותר, באופן יותר אישי.
כן.
לא מספיק שהוא ימות, הוא צריך
לסבול. רק השכנוע של רנה גרם לו לא לעשות את זה מול המשפחה.
אז ובסוף הוא גורר את הבעל לחדר, כאילו את האיש הזקן הזה לחדר, ונותן לו סטירה מצלצלת. וברוב, עוד פעם, ברוב הסרטים כשאתה נותן למישהו סטירה, זה אקט פיזי שהוא בעיקר כזה קריאת תיגר, זה כזה קצת השפלה. ופה כשנותן לו סטירה לבן אדם שחווה התקף לב, אתה, עוד פעם, אתה חושב, הוא היה יכול למות שם ועכשיו. זה נדיר לראות, אני חושב מסך הקולנוע, דמויות שהן כאלו פגיעות, שאתה מרגיש את הכאב שלהם, ואתה אומר, כל דבר קטן יכול לשנות את המצב הזה, יכול להפוך אותו מחי למת, ואכן, המשפחה שלו מתחילה לעזור לו במדרגות, והוא נופל על המדרגות ומת.
אנחנו לא רואים אם הוא מת, אבל הוא מגיע למצב מאוד מאוד קשה.
הם מתקשרים למשטרה, בוכים, קלוס קרדיט.
לוקחים אותו באמבולנס, זה לא שזהו מת סופית, אבל עדיין הוא מגיע למצב שבו אנחנו יודעים ש יש סיכוי טוב מאוד שהוא ימות, וזה לא כי, זה לא כי כמו שהמשפחה שלו חושבת, הוא עובד כשהוא כבר לא צריך לעבוד.
ובגלל זה אני מסכים עם מה שכתבת אז בביקורת, שזה מיכאל הנקה רק כמו שצריך, כי
זה, רגיש יותר.
זה האנושיות, כאילו, שקיימת שם בשליש הראשון, כדי שאחרי זה הטירוף הייתי יוכל להיבנות. אבל אין מיכאל הנקה, זה שהוא מתחיל עם אנשים שהם מראש, כאילו, ייצוגים מלאכותיים של איזה עיר בורגנות שהוא יוכל לפרק אותה, וזה לא משנה אם זה במחבואים, או בסרט לבן, או ב... איך קראו לזה? Funny Games?
כן, שדיברנו עליו פעם, כן. על הגרסה המקורית שלו.
זה לא משנה. פה הם אשכרה מרגישים כמו בני אדם עד הרגע שבו, אתה יודע, והם ממשיכים להרגיש כמו בני אדם גם כשהדבר הזה קורה, כשהאירוע המחולל של העלילה קורה.
כן. יש לי רק טענה אחת לגבי העניין של בנייה איטית. היא לא הייתה מספיק הדרגתית לטעמי בחלק האחרון של הסרט, כי... זה באמת, זה משהו קטן, כי אני כן מאוד אהבתי את הסרט בסך הכל. זו כן תחושה שכשזה מגיע לדמות של עימד, אז מה שאמור להיות שינוי הדרגתי שהולך ואוכל אותו מבפנים, החוסר היכולת להתמודד עם זה שאין לו שליטה על מה שקורה בבית שלו, עם זה שאשתו נפגעה ככה ואף אחד לא יכול לספק את הרצון לנקמה חוץ ממנו. אני כן הרגשתי שהייתה שם קצת קפיצה באופן שבו הוא מגיע מזה לחטוף בן אדם ולנעול אותו בארון. ברמת הסצנה, אני חושב שהסרט הזה בנוי בצורה מדהימה. מבחינת המעבר בין סצנות היו כמה דילוגים לא נחוצים בעיניי, אבל זה פשוט הערת שוליים קטנה כזאת, ולא הערת שוליים שהפסיד פעם לסרט של פרדי, אלא הערת שוליים אחרת.
אוי, האירוניה.
זה לא אירוניה.
אוי, הסיניות.
אוקיי, okay, שיהיה. אבל מבחינת הבימוי פה, זה באמת, ראית את פרידה?
לא ראיתי את פרידה, זה הסרט האיראני הראשון שהייתי.
אז פרידה הוא סרט שמאוד מאוד התלהבו ממנו, ואני הרגשתי שהוא בסדר, סרט הוא כתוב טוב, הוא משוחק טוב, אבל לא הרגשתי שיש בו איזה משהו... שמישהו אחר לא היה יכול לעשות יותר טוב.
זה לא הסרט שיצא באותה שנה עם גט?
לא, זה סרט שיצא שנה לפני גט.
אוקיי.
או שנתיים.
אני חשבתי שגם כן היה איזה תחרות סמויה בין...
לא, זה הסרט שהיה נגד הערת שוליים באוסקר.
אוקיי.
גט אגב, לדעתי עשה את זה הרבה יותר טוב, כי הוא היה הרבה יותר ממוקד.
כן, זה הדבר שלא דיברת, כאילו, אנשים אחרים עשו את זה יותר טוב, לדוגמה, הסרט ההוא.
אז במקרה של הסוכן, דווקא הרגשתי שפה אסגר פרדי ממש ממש הצליח להרשים אותי כבמאי, לא רק כתסריטאי, כי אפילו רק בסצנת הפתיחה, שאמצע הלילה, דפיקות בדלת, אנשים, מישהי צועקת, הבניין מתמוטט, כל השכנים במאומה צריכים לצאת כמה שיותר מהר, ומעבר שמבחינת טכנית, הסצנה הזאת מבויית ממש טוב, זה שטח מאוד מאוד מוגבל, שמצליחים איכשהו לעשות בו תנועה חלקה של מצלמה, בשוט יחיד, כאילו אימנו לובצקי האיראני צילם את זה, אני לא יודע. אתה בודק מי הצלם גם?
אני בודק מי הצלם, כן.
חוסיין ג'פריאן.
יש לו דף משלו בוויקיפדיה.
אז כנראה שהוא עשה דברים,
שזה כן. שזה משהו שאי אפשר להגיד לגבי כל השחקנים פה, חוץ משלושת הראשיים.
כן. בכל אופן כל הסצנה הזאת, וזה מעבר לזה שהסצנה הזאת מבחינה טכנית היא מאוד טובה, היא גם נותן לנו היכרות ממש יפה עם שתי הדמויות הראשיות, כי הם נמצאים שם, ועימד, מעבר לזה שהוא עוזר לשכנים, ורנה גם מאוד אכפת לה מכולם, הוא חוזר כדי לעזור לאחד השכנות, לפנות את הבן שלה, שהוא מבוגר עם בעיות תפקוד, וזה נורא, זו דרך נורא יפה, להכיר לנו את הדמויות, בלי שמישהו אחר יעשה את זה בשבילנו. הרבה פעמים, אתה מכיר דמות דרך זה שמישהו מדבר עליה, או... זה שהיא פשוט באה ומציגה את עצמה, כאילו מקריאה את קורות החיים שלה, פה לא, אתה פשוט רואה אותם בתוך כאוס כזה, בתוך מצב חירום שאף אחד לא באמת יודע מה לעשות, ואתה לומד שהם כן דואגים לאחרים, וכן לאנשים אכפת מה קורה איתם, והם לא מקבלים איזה גמול על מעשים טובים פה, הם לא מקבלים איזה גמול על זה שהם שכנים טובים. הם נאלצים לעזוב את הבניין שלהם, הם במשך זמן מה אפילו לא בטוחים תהיה להם דירה או לא, ואז כל הסיפור עם המקלחת. יש פה תחושה מאוד חזקה של אנחנו בעצם רואים מההתחלה כמה הם מגיבים טוב דווקא למצבי לחץ, עד שזה משהו שהם, עד שזה משהו שהוא בעצם, הם לא יכולים להגיב לו בזמן אמת.
אוקיי, עכשיו מה לגבי מותו של סוכן?
או.
כי הדמויות, שתי הדמויות הראשיות בסרט, הם בנוסף לעבודתם היומית, הם שחקני תיאטרון שמופיעים בהפקה מקומית של מותו של סוכן, והוא משחק את הסוכן, כמו שאמרת, על זה שם הסרט, והעניין הוא שלא ראיתי או קראתי אף פעם את הטקסט של מותו של סוכן.
ובכן.
ואז לא, כאילו, אני יודע דרך מה שנקרא, אתה יודע, אוסמוזיס תרבותי פחות או יותר, שזה גם כן עוסק בגבריות פצועה וכאלה, אבל...
זה, מעבר לעניין של גבריות פצועה, אני כן קראתי את הטקסט של המחזה בשיעור אנגלית, לא, בשיעור אנגלית בתיכון.
התכוננת לפרק לפני 20 שנה.
כן.
כן.
20 שנה, אני לא כזה זקן. אבל קרוב ל-20 שנה. למדנו את המחזה בשיעור אנגלית, אני זוכר שלא יותר מדי התרשמתי ממנו, אבל הרעיון שם, ואני כן חזרתי על תקציר העלילה שלו...
ספוילרים למותו של סוכן.
לא, בלי ספוילרים, אני רק אגיד, הרעיון שם זה איך החלום האמריקאי בעצם בגד באנשים שכל כך, כל כך נתלו בו, כי נוצר מצב שבו אנשים יותר מרוכזים להרוויח ולהתעשר, מאשר להכיר בדברים הקטנים בחיים. אני לא כך ראיתי את זה בסוכן, זאת אומרת, נורא מתבקש לעשות הקבלות, כי בכל זאת, קטעים מהמחזה מופיעים בסרט עצמו, אבל זה לא כזה קרוב, זה לא שיש, זה לא שהעלילה של הסרט איכשהו עוקבת אחרי העלילה של המחזה.
מה החלום האיראני?
זהו, החלום האיראני...
אנחנו לא יודע, אני לא יודע, כאילו.
אני מניח שלחיות טוב, לא יודע. אבל זה העניין, במותו של סוכן הוא מתבסס על דמות שבעצם כבר הגשים את החלום האמריקאי ועדיין לא מרוצה ממנו.
הבנתי שהבעיה שלו זה שהוא מרגיש שהוא כבר לא גבר גבר. כאילו
גם, שהוא... הוא מרגיש שהגבריות שלו הולכת ונפגעת מזה שהוא... הוא לא מה שהוא חשב שהוא צריך להיות. במקרה של הסוכן, אז יש לו מצד אחד עם עד שהוא כן, הוא באמת מרגיש איך הגבריות שלו נפגעת, אבל זה בניגוד למחזה מותו של סוכן, פה זה לא כי, הוא, כי הדברים לא עומדים בציפיות שהוא עמיד לעצמו, או כי כל מיני שדים מהעבר עודפים אותו, דברים כאלה. פה הגבריות שלו נפגעת מזה שפשוט אשתו מותקפת, בין אם בכוונה או לא בכוונה. פה ההידרדרות שלו היא לא חלק מתהליך שנמשך, שנמשך שנים. פה היא חלק ממשהו שקורה לו מאוד מהר. ומעבר לזה, מה שלא יהיה החלום האיראני, אני די בטוח שהם לא הגשימו אותו. יש, חוץ מזה שהם בקושי יכולים להרשות לעצמם דירה נורמלית, העבודה של, של עימד, הם אמנם גם שחקנים, אבל העבודה שלו זה מורה בבית ספר, בבית ספר תיכון, שלא לא עושה רושם שזו עבודה יותר מדי רווחית, בין השאר כי הוא צריך, כי אין להם רכב משלהם, וכי כאמור יש להם בעיה לשלם שכר דירה. אין להם ילדים, וזה עניין שהוא נראה שהוא קצת גורר תגובות מהסביבה, שהם לא רוצים ילדים, ועד כדי כך שכשהוא אומר שהוא, שהם אולי ירצו להרחיב את המשפחה בעתיד, אנשים בטוחים שזו בדיחה. זה לא איזו תחושה כזאת של הם הלכו עם החלומות שלהם וזה התנפץ להם בפנים. זה יותר תחושה של הם חיים ממה שהחיים זורקים להם. וזה עדיין, הוביל אותם למצב מאוד לא נעים.
כן, כאילו, הסרט עובד גם אם אתה לא מכיר את מותו של סוכן, בעצם אולי אפילו יותר טוב, כי כן. אם אתה מכיר את מותו של סוכן, אתה מתחיל לחפש כל מיני הקשרים שאו שאולי לא שם, או שזה אולי לא בהכרח מה שיותר טוב לסרט. בגלל זה הבחירה בשם, אתה יודע, זה היה יכול להיות פרט שקשור לדמויות, פרט שמאשיר את בניית העולם של הסרט, העובדה שהם מופיעים בזה. עוד פעם, זה בגלל שאני לא מכיר את דמותו של סוכן, אם הייתי מכיר, אני מניח שהייתי יוצר הקשרים, יש מעין אם היה צריך, אבל...
יש הקשרים שקל ליצור אותם, וזה כי הם נמצאים בהמון המון יצירות.
אבל, חוץ מזה, זה פשוט סרט טוב. זה כאילו, באמת, זה סרט שיוצר יותר מתח משני אנשים מבוגרים עומדים בחדר אחד ומתווכחים במשך 40 דקות, אתה יודע... כל מותחן מוקצה על בלש והרוצח הסדרתי שמשאיר לו חידות בצורת, לא יודע, מעטפות תלת מימדיות או
whatever. יש פה איזו יכולת מאוד מדהימה לגרום כל הזמן לתחושה שמשהו רע עומד לקרות. אתה יודע שזה יקרה מתישהו. אתה לא יודע מתי, ואתה לא יודע מאיפה,
ואתה לא יודע איך.
זו, ואתה גם לא יודע מה.
סרט טוב, אני, כאילו אני ממליץ.
אני חושב שיש לו פגמים, אבל אני בהחלט ממליץ עליו, כי הסך הכל שלו הוא ממש טוב.
נעבור לסרט הקלאסי השבוע?
יפה.
אנחנו הולכים לדבר על... Think of the perfect crime. The house is empty. Have you ever actually committed a crime before? Then go one step further. This, as they say, is where the plot thickens. It's a real game. And a real murder. There's absolutely... no point in playing another pretend game. Isn't that right? Palomar Pictures International presents. I understand you want to marry my wife. With your permission, of course. Laurence Olivier. You may not agree with this, Inspector, but you take it from me. The shortest way to a man's heart is through humiliation. You soon find out what he's made of. Michael Caine. Why don't I just keep tapping you lightly on the head with a poker until the lump comes up? Can't make a game out of real murder. We'll see. In Joseph L. Mankiewicz's film... You're mad! You're a bloody mad man! You are a young man, dressed as a clown, about to be murdered. Of Anthony Schaffer's Tony Award-winning play, Sleuth. משחקי בילוש.
סליף.
בדרך כלל אני זה שלא מבטא דברים. סרטו של הממאי ג'וזף אל מנקוויץ מ-1972, לא הרימייק מ-2007 זה היה?
2000 ולא חשוב כמה, כי אף אחד לא ראה אותו.
כן. הסרט האחרון של ג'וזף אל מנקוויץ, אביעד, למקרה שמאזינים שלנו לא יודעים, ספר להם קצת על ג'וזף אל מנקוויץ. הוא עשה איזה סרט או שניים חשובים לפני סליף.
כן, נגיד, הכל עוד חווה, איזה סרט מוכר כזה.
שמעתי עליו.
כן, מכתב לשלוש נשים שלא ראיתי ואני לא יודע עליו כלום, אבל הוא זכה עליו באוסקר, ג'ונגל האספלט. באנשים וחתיכות כן ראיתי. הוא לא כזה טוב.
כן, אבל הוא קלאסי.
כן, וכמובן קליאופטרה מ-1963, ידוע בתור אחד הכישלונות המסחריים הגדולים בהיסטוריה, וזה גם כי הוא אחד הסרטים העיקרים בהיסטוריה. יש סיכוי שהיקר ביותר כשמתאים לאינפלציה, אני לא בטוח, אבל הוא בכל אופן... בשנות ה-50 וה-60 הוא היה אחד הבמאים הכי משפיעים והכי הכי מבוקשים בתוך הוליווד. לא כל כך מבחינת האופן שבו הוא יצר סרטים, אבל יותר מבחינת ההשפעה שלו כאיש מקצוע.
הוא היה במאי גדול, שיצר סרטים כאילו גדולים, כן. ונחשבים. ו...
שהוא גם משתתף בדרך כלל בהפקה שלהם ובכתיבה שלהם, שזה היה די נדיר אז.
הוא קצת כמו דיוויד לין האמריקאי, היית אומר?
אפשר לומר, מאוד. הם גם פעלו בתקופה דומה.
ואף פעם לא ראו אותם ביחד באותו חדר, ואחד נכון. זה משקפיים, השני לא.
אין מושג.
מונוקול.
כן. אבל זה אחד הדברים יותר מוזרים לגבי הסרט הזה, משחקי בילוש. זה הסרט האחרון... שג'וזף אל מנקוויץ' ביים, והוא המשיך לחיות 20 שנה אחרי זה. זה לא שהוא לא הספיק, לא היה לו זמן יותר לביים סרטים, הוא פשוט 1972, מביים את הסרט הזה, מחליט, זהו, מיציתי.
כן, ניו הוליווד בדיוק הגיע, יכול להיות שהוא הסתכל על זה ואמר, אין לי כוח. אין לי כוח להתעסק עם כל החברה, הילדות האלה.
הסנדק בדיוק היה באותה שנה, אז כאילו... אמר, טוב, נו, מציתי.
מה, וזה סרט שעוסק במאבק בין דורות, אמנם באנגליה, אבל באופן כללי במלחמה בין הזקנים לצעירים.
כן.
סלוס, כאילו לא... גם הסנדק, אני מניח.
בוא נפרט קצת על הנפשות הפועלות.
אגב, את הסרט כתב אנטוני שייפר, על פי המחזה שהוא עצמו כתב, סלוס, מ-1970, ובסרט משחקים לורנס אוליביה, מייקל קיין,
זהו.
ואלק, ושחקן התיאטרון הקלאסי, אלק קורתורן, בתפקיד היחיד שלו, אי פעם בהפקה הוליוודית.
והוא לא ממש משחק פה. הוא לא ממש פה.
כי אלק קורתורן לא קיים.
לא.
הוא זהות שהוא מצאה כדי שיהיה בקרדיטים שם שלישי על מנת לבלבל את הקהל.
אוקיי, יש שני שחקנים בסרט. אני חושב שעכשיו כבר מותר לספר.
כן, אמרנו שיהיו ספוילרים. כי מה שקורה זה ככה, יש שני חבריה, יש אחד, אנדרו וייק, לורנס אוליביה, וייק, הוא כותב של ספרי מתח, הוא מאוד מאוד מכובד, זכה בפרסים, הוא בחור בריטי בעל הדרת כבוד, והמבטא המתאים שככל הנראה למד באוקספורד.
כן, עשיר כמובן.
עשיר, אריסטוקרטי, posh as it were. והוא נשוי באושר באלף, באושר בעין, אבל לא באלף כבר זמן מה, והוא מגלה עוד לפני שהסרט מתחיל שיש איזה בחור אחד, איזה אפסטארט, מילו טינדל, חיית הם אומרים?
הוא ספר.
ספר, סליחה, כן, הוא כמשל מסוים הוא מציין את החליפה.
כל האיטלקים חייתים בעיניך?
ספר ממוצא איטלקי או חצי איטלקי. שמעז, כך מסתבר.
מגלם אותו השחקן עם החזות הכי איטלקית בעולם, מייקל קיין.
כאילו, מאזינים יקרים, הייתה תקופה שבה מייקל קיין נלקח לשחק את התפקיד של הפושטק פשוט העם.
כן.
זה משהו שאי אפשר לדמיין מ-2002 בערך.
אי אפשר לדמיין את זה מאז 1977 בערך.
לא.
לא יודע, מתי יצא Educating Rita? מאז בערך אי אפשר לדמיין אותו.
אני חושב על העבודה האיטלקית וכאלה, מקורי, לא הרימיק. הוא שחק את המכונית האיטלקית ברימיק.
כן, וקיבל אז מלא פרסים.
רואים שאני חולה. והבדיחה הזאת הייתה גרוע אפילו בסטנדרטים שלי. בכל אופן, מיילו העז לצאת עם אשתו של אנדרו, ובהתחלה אנדרו אומר, בצ'אט המאוד ארוך ביניהם שמרכיב את השעה הראשונה של הסרט.
הדבר הכי בריטי שראינו כבר הרבה מאוד זמן, הם מנהלים דיון בזמן משחק ביליארד. על זה שאחד מהם מנהל רומן עם אשתו של השני.
במטוטה.
כן.
כן. ואנדרו אומר, תשמע, קח את הישה הזאת ממני, בחנות אם היא הולכת לבגוד בי עם איזה איטלקי מחורבן, המילים שלו לא שלי,
כן.
בין מעמד הפועלים שחושב את עצמו, עדיף לי להיפטר מנה, קח אותה, הבעיה היא כזאת, היא טכנית עדיין נשואה לי, והיא הורגלה לחיות בסטנדרטים מסוימים, ואם חס וחלילה יום אחד יתעצבן עליך, כי אתה לא יכול לספק את הסטנדרטים האלה, היא תנסה לחזור אליי ולקחת את ההון שלי בגירושים, ואין לי כוח לשטויות האלה. אז, מה שקורה זה שאתה הולך לשדוד אותי. אני הולך להגיד לך איפה בבית נמצאת הכספת, ואיפה בכספת יש את היעלומים, ואתה הולך לשדוד אותי, הביטוח יחסה את זה, לך יהיה אמצעי לחלחל אותה, והכל יהיה טוב. ותוך כדי שהוא עושה את זה, הוא מדגים לו את כל, הוא מכין מחזה, אפשר לומר, בכיכובו של הפורץ אנדרו וייק.
יש אפילו שאומר שהוא מחבר סיפור בלשי.
יש, הוא מספק לו תחפושת ואליבי ואת הכלים וכמובן ממציא עדויות למאבק, היה לו אקדח, הם נאבקו, כדור אחד נורא בקיר, ואתה יודע, הסטנדרטי. ואז פתאום, כשמילו כבר כל כולו מתלהב, אנדרו אומר לו, אוקיי, אז עכשיו כל מה שעשינו עד עכשיו, אז יש לנו עדויות שהיית פה, יש את הטביעות אצבעות שלך בכל מקום.
פרצת?
אתה כנראה פרצת לבית שלי, ואני, אתה יודע...
יש סימני מאבק.
יש סימני מאבק, ונאלצתי לראות בך. מה לעשות? ומילו כזה, רגע, לא שחק במשחק, וכזה, כן, המשחק שבו אתה מנסה לגנוב לי את אשתי, האיטלקי מחורבן, ועכשיו אני הולך לראות בך.
ואז הסרט נגמר.
פאו.
כן, ככה הסרט נגמר.
אינטרלוד, אני מניח, כאילו, אם זה היה בתקופה שבה היו הפסקות בסרטים, וזה היה זמן נהדר לשים בו הפסקה.
אוקיי, מה קורה? קורה משהו עוד?
ובכן, אתה מכיר את הסרט An Inspector Calls? שמעת עליו לפחות?
לא.
יש סרט,
הרגע שמעתי עליו.
יש סרט קלאסי שגם מבוסס על מחזה בשם An Inspector Calls, מה שקורה שזה An Inspector Calls, יש לנו קאט, עבר זמן מסוים, ומפקח משטרתי בא לבית של אנדרו וייק. המפקח הזה הוא כאמור אלק קורתורן בתפקיד אינספקטור דופלר, שאומר, אדוני, באתי לחקור את ביתך, כי היו שמועות על מאבק וקולות של ירי.
וגם השכן שלך נעלם.
כן? ואנדרו אומר, שמע, הזמנתי את הבחור הזה לבית שלי, ושיחקנו משחק, וגרמתי לו להודות שהוא בגד בי עם אשתי, וכיוונתי אליו אקדח ויריתי בו, והמפקח כזה ירית בו, כן, עם כדורי שרק. אתה מבין, זה היה רק כדי להשפיל אותו. ואז המפקח אומר, כן, אבל האיש נעלם. כאילו, לא ראו אותו. אתה אומר שירית בו בכדורי שרק, אבל יש סימנים של מאבק בכל מקום.
יש דם על
המעבודות. יש דם על השליח. ואוי, מה זה בארון שלך? זה הבגדים שלו. ואנדרו, שכתב ספרי מתח, אומר, אבל, רגע, אין גופה, אין גופה. והמפקח דופלר כזה, זה לא משנה.
אנחנו צריכים גופה כדי לחשוד שהיה רצח.
ובשעה...
זה לא עובר ככה.
כן, כאילו, יש לנו מניע, יש לנו סימני מאבק.
אין לנו גופה.
יש לנו עדויות לבגדים. טכנית הוא צודק.
אני לא בטוח שזה נכון.
ובשעה שאנדרו מתחיל להתחנן על חייו, המפקח דופלר מוריד את האיפור שלו, וזה היה מייקל קיין. זה היה מילו כל הזמן בתחפושת, שבא לתת לסופר המגונדר טיפה מהמנה המניאקית של עצמו.
ואז הסרט נגמר.
אלא מה?
כן. אינטרלוד.
אינטרלוד, הפסקה.
חזרנו.
זה סרט של שעתיים ועשרים, אני חייב לציין.
והוא אכן ממלא אותן.
הוא ממלא אותן. אנדרו אומר, זוכרת אשתך? זאת האישה שהוא הרג?
לא, את החברה שלו.
כן, זוכרת החברה שלך?
תהיה.
ובכן, המשטרה הולכת לקבל הודעה שהיא מתה. ויש כל מיני רמזים בבית הזה, שבו היה כמובן מאבק וקולות של ירי, ויש לבעל הבית אקדח ידוע ורשום. יש ארבעה רמזים בבית הזה שמגלים להם שאתה רצחת אותה.
למרות ש...
אני רצחתי אותה. כן, זה... אני רצחתי אותה, אבל אני הולך להפיל את זה עליך. Old chap, old bean.
בעיקרון...
Old spice.
Old spice, כן.
כן, הייתי חייב.
כן. בעיקרון אומר לו, יש לך...
חצי שעה.
אפילו פחות, לגלות ארבעה חפצים שנמצאים, הם גלויים פה, אתה צריך למצוא אותם.
כמו שילוב בין הג'וקר לבחור מהמסור. כן. הג'וסר.
כן, הג'וסר, כן.
ג'יגסו קוראים לו?
כן.
ג'וקסו. כן, הג'וקסו. אני בטוח שיש כותב בטמן שעובד על הנבל הזה ברגעים אלו ממש.
אני בטוח שיש כותב בטמן שעובד על כל נבל אפשרי, ואז פשוט מחליטים למי לשלם.
ובשעה שאנדרו נאבק, הוא מצליח, עם השעון מתקתק, וזה עובר בזמן אמת.
מילולית.
כן.
ודדי הגמד בא ולוקח אותו לטיגריסים, שזה משהו אחר.
הוא מצליח למצוא את כל הרמזים, בדיוק בשעה שהמשטרה מגיעה לדלת, ואז...
והיה סרט נגמר.
אינטרלוד.
כן.
לא היה משטרה, זה הכל היה עוד משחק, שנעשה כדי להשפיל אותו שוב.
כן. שמח שכך סיימנו את הסרט עם שלוש מערכות כמו שצריך.
ואז...
רגע.
נגמר, אינטרלוד, לאנדרו די נמאס מכל השטויות האלה, והוא שולף אקדח,
אני יכול להבין אותו בשלב הזה,
הוא שולף אקדח ואומר למילו, אני הולך לראות בך עכשיו, ומילו אומר, אבל תשמע, רק שתדע שלפני שבאתי אליך כן הלכתי למשטרה, וסיפרתי להם על כל הדבר הראשון, ולא היה אכפת להם כי, אתה יודע, אני איטלקי, אני
מכובד. זה הופך את כל הדבר השלישי לחסר משמעות.
ורק שתדע שאם תירה בי יקרה לך משהו יום ונורא, ואנדרו אומר אני לא מאמין לך ויורה בו, ואז ווי ווי הוא המשטרה מגיע.
ואז מה קורה?
הסוף.
אתה בטוח.
כתוביות.
אתה בטוח.
כתוביות, כן.
אוקיי, אני אתחיל...
זה סרט מאוד מאוד מפותל.
זה סרט שאנחנו בדרך כלל לא מפרטים את כל העלילה של הסרט.
צריך להגיד פשוט כדי שיהיה ברור מה קורה, באיזה אחד מארבע הפיתולים אתה נמצא.
זהו, זה סרט ש... בעברית קראו לו משחקי בילוש, וזה באמת שם שדי מתאר להם את מה שקורה שם, כי הם לא מפסיקים לשחק אחד עם השני. ויש לנו פה מצב של שני שחקנים שצריכים להפגין גם הערכה זה כלפי זה, גם שנאה, וגם להיראות כל הזמן כאילו אחד מהם נמצא צעד אחד לפני השני. למרות שאני מניח שהתוצאה היא 2-1 לטובת מייקל קיין במקרה הזה.
חסר אז משחק.
בסוף זה טקו, האחרון, זה כאילו...
אוקיי.
שניהם נדפקים. וזה מין... זה מאוד מוזר לחשוב על זה שכאילו... היום אנחנו הרבה פעמים מדברים על סרטים שמוסיפים עוד טוויסט אחד ועוד טוויסט אחד. אז זה סרט מ-72, יש בו כל כך הרבה, כאילו, אני לפחות פעמיים במהלך הסרט בדקתי ואמרתי, רגע, יש עוד שעה? נשאר להם עוד משהו?
זה לא כי זה סרט רע, זה אחלה סרט.
זה אחלה סרט, זה אחלה סרטים. יש לי קצת בעיה עם זה שכולם דחוסים לסרט אחד.
אני לא מסכים, אבל בסדר, תמשיך. הסבר פרט נמק ועבד דוגמאות.
יש פשוט גבול לכמה פעמים אפשר לעשות אותו טוויסט לבחינתי.
אתה מדבר על לורנס אוליביה וסר מייקל קיין, אני רק רוצה לציין.
גם הוא סופר סר.
לא, לורנס אוליביה הוא מעל סר, הוא כזה, הוא סופר סר.
הוא המלכה כרגע.
כן.
זה עניין של סרט שעשוי טוב, שחקנים ממש טובים. שכל אחד מהחלקים האלה הוא באמת מעניין ומותח ומצליח להפתיע סוג של, זאת אומרת, אתה יודע, בשביל מסוים אתה מבין כבר מה הולך לקרות. זה פשוט שבאמת הרגשתי שקצת הגזימו, שאחרי הפעם, בפעם הראשונה אתה לא יודע אם הוא ירה בו באמת או רק הפחיד אותו. בפעם השנייה אתה לא יודע אם הוא, זאת אומרת, אני אתאר את זה ככה. אני ידעתי לפני שראיתי שיש רק שני שחקנים בסרט. לכן כשמייקל קיין מופיע פתאום, אחרי שהוא כביכול נרצח בתחבוסת של שוטר, בלש, אז התחושה שלי הייתה, אוקיי, זה מעניין, יכול להיות שהם עושים פה משהו מעניין ונותנים לגלם שתי דמויות בעצם, כשאחת חוקרת את המוות של השנייה.
זה קצת בעיה, כי זה אחד הסיבות שהסרט מפורסם, ועודה שיש בו רק שני שחקנים, וגם אני הייתי מודע שאוקיי, כאילו זה חייב להיות מייקל קיין.
וגם הוא נראה כמו מייקל קיין, זה לא עבודת איפור כזאת.
זה עניין, זאת הבעיה. הוא נראה, הם עשו לו איפור ממש טוב של מייקל קיין הזקן, כאילו, הם הצליחו לקלוע על איך שהוא נראה היום, כי הם עשו, אתה יודע, יש לו קרחת, ויש לו כזה גבות מורמות ופנים יותר.
את המפתח הוא שינה קצת.
אבל כן, זה כזה, אם לא היית יודע איך נראה מייקל קיין היום, אתה חושב שאם היית רואה את מייקל קיין בשנות ה-70 שם, הוא היה צעיר יחסית, בחור מאוד גברי, כזה.
כן, אבל אני לא יודע, אולי לקהל מאותה תקופה זה נראה פחות ברור, אבל אני ראיתי את הבלש וישר ראיתי את הפנים של מייקל קיין, אז באמת, אולי כי אני רגיל לראות הזקן, אולי כי אני יודע
ידעת, כן, שזה חייב להיות הוא.
התחושה שהיא באופן כללי שזה קצת הוריד משהו מהטוויסט השני, כי אם הוא באמת היה מגלם שתי דמויות, הייתי הרבה יותר נהנה מהגימיק, אבל מכיוון שזו אותה דמות, אז אני חושב, אוקיי, אז הסרט בעצם עובד עליי פה פעמיים, הוא גם עובד עליי עכשיו שהוא מתחזה לשוטר, והוא גם עבד עליי קודם שהוא גרם לחשוב שהוא נרצח. ועוד פעם, זה בסדר בפני עצמו, פשוט זה הרבה פעמים אותו טוויסט, ובמובן מסוים, גם אם הטוויסט הזה עובד בפני עצמו, זה יותר מדי ממשהו שכבר בשעה מסוים אני מצפה לו. אז משהו מהאפקט כבר הולך לאיבוד.
אהבתי את העובדה שהיה בסרט הזה משהו מעבר לטוויסט על גבי טוויסט, כאילו זה לא סתם סרט. זה לא כמו נגיד העוקץ, שזה סרט שדיברנו עליו אז בנבחי הזמן.
כן, די מזמן באמת, כן.
שיכול להיות שאפילו נאבד בהתרסקות הגדולה, אני לא זוכר, העליתי, אני חושב כבר את רוב הפרקים הישנים שהיו ברשותנו מחדש, אבל מה לעשות, חלקם נעלמו לנצח. אבל זה לא כמו העוקץ.
הם נעלמו לנצח, הם ישלחו לחלל ויחזרו אליהם יום אחד.
אני בטוח שזה מה שהחייזרים שומרים. זה והשירים של צ'אק ברי, זכרונו לברכה. אבל בניגוד למשהו כמו העוקץ, מה שאני מנסה להגיד, זה לא סרט שהוא רק על הטוויסטים, כאילו העובדה שידעתי מראש פחות או יותר מה הולך לקרות, כי ידעתי, לא רק שידעתי שזה רק שני שחקנים, ידעתי גם שאוקיי, מייקל קיין מעמיד פנים שהוא הבלש, הוא לא באמת הבלש, זה לא פשוט שהוא משחק מישהו אחר. ידעתי את כל הדברים האלה. לא ידעתי את הטוויסט, את שני הטוויסטים האחרונים, אבל ידעתי את נגיד ארבעת הראשונים. לא הפריע לנות מהסרט הזה, זה לא סרט שהוא רק העלילה שלו. זה סרט שיש בו משהו, ומה שיש בו זה כאמור מאבק בין דורי, בין מעמדי, בין בערך כל שלב אפשרי בחלל הבריטי, אפשר להגיד, בתקופה.
גם בין תושב עתיק למאגר.
כן, בדיוק, בין מאגר למקומי, בין אריסטוקרטי לפשוט העם, בין.
או מה שמייקל קיין לא יהיה.
מה שהוא אמור לגלם.
כן.
אחת הסיבות אני חושב שהסרט מ-2000 ומה שזה לא יהיה נכשל, זה כי הם הביאו את מייקל קיין מול מי זה היה ג'וד לאו?
נדמה לי.
ואם אתה רוצה לעשות סרט כזה...
ג'וד לאו לא גלם גם את אלפי.
כן, זה היה בדיחה אני חושב.
מה נסגר איתכם?
זה היה בדיחה. הוא הולך לגלם את אבא שלו עושים פאוס ברימיק.
יופי.
מה אתה רוצה שאני אגיד? הבחור ממלטאות 4, כל התפקידים המוכרים של מייקל קיין בין שנות ה-70 לשנות ה-2000?
אז מייקל קיין פחות או יותר, עכשיו מה שהוא עושה פשוט מייצר עוד תפקידים משל ג'וד לאו.
אחת הבעיות עם הסרט ההוא היה שהם באמת לקחו מישהו כמו ג'וד לאו, שהוא הוא נראה אפילו יותר אנגלי טיפוסי ממייקל קיין באותו זמן.
זה קשה.
לא, ואם אתה הולך לעשות סרט על המאבק בין מהגרים, זה היה צריך להיות שחקן, אתה יודע, ממוצא אינדונזי, או ממוצא אפרו-קריבי.
איטלקי.
לא, זה העניין. בשנות ה-70 עוד היית יכול לעשות סרט שבו הרעיון
שבחור... אתה מדבר בגרסה החדשה שזה היה צריך
כן,
להיות.
כן, בגרסה החדשה. בשנות ה-70 יכולת לעשות, אוקיי, הבחור הזה הוא ממוצא איטלקי, וזה זה הופך אותו לאוטסיידר נוראי בעיני האריסטוקרטיה הזה. בשנת 2000 ומשהו זה כבר לא עובד. כאילו, אני יודע מספיק על אנגליה כדי להגיד, אוקיי, זה היה עובד אם הוא היה פולני לידים, כי יש להם הרבה רגשות באוויר ביחס למאגרי עבודה מפולין באנגליה, בטח ש... אפילו לפני הברקסיט, בטח שאחרי. אבל מה שעבד אז לא עובד היום. אתה לא יכול להביא שני חבר'ה לבנים שנראים נעימי פנים די אותו דבר, ושאחד מגיד לשני, אתה אוטסיידר נוראי מחוץ לכללי החברה שלנו. אני כזה, לא. לא, הוא משתין את ה-Union Jack, ולא יודע, אוכל לארוחת בוקר, kidney pies, whatever. והוא שותה תה עם ה-Queen Mom כל בוקר.
Queen Mom?
אבל עוד פעם, בשנות ה-70 זה עוד איכשהו עבד, ועוד פעם, עד כמה שקשה להאמין למאזינים בני ימינו, מייקל קיינס היה פעם הילד הרע של המשחק האנגלי. הוא היה זה שנלקח לשחק את מעמד הפועלים, כי הוא היה ממעמד הפועלים.
כן, הוא כך בריטי.
כן, אבל הוא סוג, אתה יודע, יש הבדלי מעמדות, זה משהו שמאוד ייחודי לבריטניה, כאילו הדרך שבה זה מאוד מאוד חזק מגודר בין אם אתה working class, middle class או אריסטוקרט.
כן, בגלל זה כאילו למישהו לא בריטי גם פה, אני מניח שגם ב-1972 משהו קצת נראה מוזר באפיון של הדמויות, כי
מבחינת האמריקאים כל מבטא בריטי אוטומטית יוקרתי ופוש.
גם זה, במיוחד מבטא של מייקל קיין. הוא עושה מבטא יותר עמי כשהוא מתחזה לבלש. אבל המבטא הרגיל שלו, של הדמות, הוא מאוד חלק ונקי, והוא לובש חליפות, יש לו התנהלות מאוד כזאת, מאוד מעודנת. זה יותר שהוא אומר לנו שהוא ממעמד הפועלים מאשר שאנחנו רואים את זה.
יותר שהדמות של לורנס אוליבי אומרת לנו שהוא מתחזה, זה כזה, מילא אם היית סתם איטלקי מחורבן, אבל אתה איטלקי מחורבן שמתלבש כמוני, מעמיד פנים שאתה אנגלי, יש להם עסק מאוד חשוב עם החליפות שלו, שהן מחוייתות ידנית, ויש עליהם מונוגרמות של השם שלו, זה להראות שהוא מנסה לקפוץ מעבר, אתה יודע, מעבר למעמד שנתנו לו.
ואני איזו חליפה איטלקית אגב.
יוונית אני מניח.
כן.
לא, אבל מה שאני מנסה להגיד אתה יודע, זה סרט שעוסק במשהו, זה סרט שקיים מעבר לגבולות הלטיים של עצמו, זה לא מהסרט. וזה משהו שעוד במיוחד עכשיו בסרט שדיברנו עליו לפני שבוע, דיברנו על נחש מבליסוד, או נחש?
נחש
מבליסוד. שמענו שזה סרט שהרגיש מאוד תיאטרוני על המסך, זה סרט שנראה.
שמפתיע שהוא לא מבוסס על מחזה.
כן, והסרט הזה שכן מבוסס על מחזה, ושהוא שני אנשים עומדים ומדברים, מרגיש כמו סרט, כראוי, כאילו זה לא סתם שוטים סטטיים. יש שימוש מצוין בגיאוגרפיה, כאילו שמראים לך שוב ושוב בשעה שהם הולכים, איך הבית הענקי ורב הקומות הזה בנוי ועובד, ואת כל הדברים הקטנים, יש לך המון קאטים זריזים של התמקדות על אובייקט מסוים, ואתה לא בטוח, מאחר וזה אובייקט מורכב, יש לו הרבה בובות ומשחקים וצעצועים בחדר לאנדרו, אתה לא בטוח אף פעם איזה חלק מהאובייקט חשוב, ולקראת סוף הסרט כשהשעון מתקתק וכזה, האם המשטרה בדרך, האם הם לא באים, והוא יודע שהוא צריך לחפש נגיד על הבובה המצחקקת, אבל איפה על הבובה?
כן.
בעיניים, באף, בידיים, בחליפה, בכובע?
זה לשים לב לפרטים הקטנים.
הפרטים הממש קטנים, כן, זה העניין. זה סרט שהוא עוסק באיך להסתכל מעבר לפרטים הקטנים ולפסס את התמונה הגדולה בעצם.
אגב, אם באמת הזכרת את נחש מבייס עוד, אז... דבר אחד שעלה לי בראש הוא כן עוד נקודה לגבי האפיון של הדמויות. בנחש מבייס עוד ציינו את זה שהדמות של סידני פואטיה הוצבה ככה שהוא פחות או יותר הגבר המושלם.
כן, הוא סידני פואטיה.
כן.
הוא משחק את עצמו.
זאת אומרת הבעיה היא שלא מצליחים לראות מעבר לגזע שלו ולמוצא שלו, למרות שמכל בחינה אחרת הוא באמת מישהו שהיית רוצה שיתחתן עם הבת שלך. במשחקי בילוש, מייקל קיין הוא לא מוצג כגבר מושלם, הוא מוצג בתור מישהו שיש לו הרבה פגמים.
תראה, אנחנו מתחילים מזה
שהוא מייקל קיין.
הוא בוגד עם אישה נשואה, כאילו, זה לא... זה לא איזה, כאילו, היא נפלה לזרועותה, זה כזה, לא.
אז זהו, אז מה שהוא בעצם מרגיש שהוא צריך לעשות פה, זה להוכיח את עצמו, על ידי זה שהוא בעצם מנצח את אנדרו במשחק שלו. הוא לא מרגיש שהוא צריך להיות כמו אנדרו, כדי שאנדרו יעריך אותו, והוא לא מרגיש שהוא צריך להיות עצמו כדי שיעריך אותו, הוא מרגיש שהוא צריך להיות יותר טוב ממי שנגדו.
שמי שנגדו זה המייצג של כל המערכת הבריטית.
פחות או יותר, סרט לורנס אוליביה הוא ייצוג מאוד אהוב על הבריטים.
זה דוגמה טובה לבחירת ליהוק נכונה, לא רק במובן של, כן, לורנס אוליביה
יכול לשחק... טובים, כן.
כן, לורנס אוליביה יכול לשחק את התפקיד הזה, אלא זה כמו שלמה, אתה יודע, קלינט איסטווד בבלתי נסלח, זה... אתה צריך
כי הוא ביים את הסרט.
לא, אבל אתה צריך את האייקוניות המסוימת שהשחקן מביא, משהו מייצג מעבר ל... יודע, למשחק הספציפי, משהו מייצג בתור מה שהוא. בהרבה מקרים זה עובד נגד השחקנים, כאילו ששחקן שמשיג מעמד של אייקון ואתה לא יכול לראות אותו בתור שום דבר אחר, אבל בשלב מסוים אתה, הוא נהיה כזה אייקון שאתה יכול לשחק עם האייקון הזה, אז כן, כל הסרטים המוכרים של קלינט איסטווד בעצם אפשר להגיד שבהם הוא עוד שיחק, זה על המאבק שלו נגד האייקונים של עצמו וכזה, תראו את האייקון האמריקאי הגדול הזה, אבל לא אייקוני כזה, או שבור, או הפוך, או הרוס, או מה שזה יהיה, או זקן וגוסס. אותו דבר ג'ון וויין. שוורצנגר לדוגמה זה מישהו שניסו לעשות את זה איתו וזה לא עבד.
כן,
האחרון אז... גיבורי הפעולה היה הניסיון הגדול לשחק עם האייקוניות שלו וזה לא עבד.
אבל זה מעניין שלהיות אייקון אמריקאי זה כל כך שונה מלהיות אייקון בריטי. כי אייקון אמריקאי זה מישהו שהוא מייצג ערכים מאוד כאלה בסיסיים, מצ'ואיסטיים. מישהו שנלחם בשביל מה שחשוב בשבילו. הוא מישהו שמייצג ערכים גם ישנים יותר, אבל שהוא אין לו בעיה להגמיש אותם בשביל להסתדר בעולם החדש. ואם הוא לא יעשה את זה, הוא ייעלם. אייקון בריטי זה מישהו שמנסים להיות כמותו, זה מישהו שמסתכלים עליו בהערצה, בממש תחושה של ככה אני רוצה לחיות, עם הבית הגדול הזה, עם החינוך האוקספורדי, עם הידע.
האינדיבידואל כן. מול מוביל העם, מה שנקרא.
כן, אז זה באמת נורא עניין של מעמדות, שאם אתה תחס בבריטניה עד היום, כל שנה מלכה מעניקה תואר אבירות למגוון של אנשים, ויכול להיות האנשים הכי פשוטים, אבל ברגע שיש להם את התואר הזה לפני השם, זה פותח כל כך הרבה דלתות.
כאילו תלוי איזה יש רמות שלנו של התואר.
כן, אבל זה פותח הרבה דלתות. וכאמור שני השחקנים פה, גם לורנס אוליביה וגם מייקל קיין, הוכתרו בתואר סר, שזה התואר הכי גבוה למישהו שהוא אזרח. וכשאנחנו מסתכלים על מייקל קיין היום, אנחנו רואים בערך למה שראו בלורנס אוליביה אז, לא באותה רמה, כי לורנס אוליביה הוא גם היה בדור שבו הוא נחשב לרמה אחת מעל כולם.
הוא בתקופה שלו לא היה כל כך הרבה הרעיון של כוכבות, והוא התחיל,
כן.
הוא היה כוכב לפני שהיה את הרעיון של כוכבות קולנוע, ולכן כשהוא נכנס לקולנוע הוא כבר הגיע עם מילה כזאת של זה השחקן הכי גדול בדורו, הוא לא צריך להוכיח כלום.
כן. ומייקל קיין התחיל בקולנוע בעצם, מבחינת הפרסום שלו.
כן, והוא גם מופיע ב... אתה באמת שניהם מופיע בכמות עצומה של חרה. באופן מוזר, לורנס אוליביה דווקא לקראת סוף חייו, יש לו... ללורנס אוליביה יש את האמרה מפורסמת, ששאלו אותו למה שיחקת ב... אני חושב שזה היה... Assault of the Titans, איך קראו לזה המקורי? Attack of the Titans?
Clash of the Titans?
Clash of the Titans.
הוא היה שם?
הוא היה שם.
בתור מה?
אני חושב שהוא היה זאוס.
אוקיי.
ושאלו אותו, למה אתה שחק? והוא אמר כזה, money dear boy, money.
זה גם הסיבה של ליאם ניסן בחידוש, אגב, אני
לא,
בטוח.
לא, כן. והוא כזה אמר, כן, אני תשמע, המשפחה שלי צריכה לחיות ולאכול ולהתקדם אחרי שאני אמות, אני זקן, יש לי מספיק קשי תרבותי כדי לעשות מה שבא לי, אז אני אופיע בכל פיסת חרה שאפשר, כל עוד משנה, הוא היה חסר בושה, וזה מה שמייקל קיין היה לפני שהוא הזדקן. מייקל קיין בין שנות ה...
מלטעות ארבע.
כן, עוד פעם, מלטעות ארבע. עזוב זה.
הבן אדם הצליח לזכות ברזי לשחקן המשנה הגרוע ביותר, שנה אחרי שהוא לא הגיע לטקס האוסקר כדי לקבל את הפרס לשחקן המשנה הטוב ביותר, כי הוא היה בצילומים של מלטעות ארבע.
זה היה בחנה ואחיותיה, נכון?
כן.
ושנה אחרי, ושנה לפני זה הוא היה בסרט על דבורים גרעיניות.
אוקיי. כולנו היינו שם, אני חושב.
כאילו כולנו היינו דבורים גרעיניות, וכולנו היינו בסרט לדבורים גרעיניות.
כן.
עבדתי בתור, התלמדתי פעם בתור כברן, זה לא כאילו כף ווו רשנון.
כן, במובן הזה.
לא כוף בית רשנון. אז כן, ועכשיו הוא, אתה יודע, עכשיו הוא שחקן איכותי, אם אתה רואה את מייקל קיין בהפקות של סרטי אפקטים, זה כזה, זה תמיד יהיה סרטי אפקטים מהמעמד הקצת יותר גבוה, הוא יהיה בסרט של כריסטופר נולן, אבל לא בסרט של מייקל ביי נגיד.
לא יודע, תראה כמה ישלמו.
לא יודע, לא יודע אם תרחו להציע לו, אבל אם אתה רוצה, אתה יודע, שחקן ברידי שייתן לך הילת איכות בהפקת זבל, אתה הולך ל... נו, זה שהיה בשתיקת הכבשים.
אנטוני הופקינס?
אתה הולך... אנטוני הופקינס מופיע בטרנספורמרס החמישי עכשיו, אביעד.
בתור מה? מגטרון?
הבחור שעושה נאום גורלי בטריילר, אז זה לא משנה.
נשיא.
יכול להיות, יכול להיות שהוא הנשיא האמריקאי.
הוא כבר היה ניקסון פעם, אז יותר שפן מזה אולי.
אנטוני הופקינס, אתה יודע, הוא הופיע בתור אחד ושתיים, למה כי הם משלמים? עוד פעם, אנטוני הופקינס doesn't give a fuck. מייקל קיין, בשלב הזה של חייו, לפחות, אכפת לו קצת מהעילה שלו.
זה שני, אנטוני הופקינס משחק גם בווסט וולד, שזה הרבה יותר...
זה סדרת טלוויזיה, אתה יודע מה דעתי על המדיום הנחות הזה.
שאם היו לך כבלים או לוויין, היית רואה משהו?
יש לי נטפליקס.
זה היה משהו.
כן. אז, משחקי חיקוי. סרט טוב או רע?
משחקי בילוש.
משחקי בילוש, לא, משחק החיקוי סרט רע.
כן.
זה הסכמנו. ואין סרט שקוראים לו משחקי החיקוי. לא, זה בסדר. זה בסדר, אני חולה, אנחנו מקליטים עם כל כך הרבה טעויות וגמגומים ועצירות מבחינתי. מה זה מקרים? אם הפרק הזה יסרות העריכה, הוא יישמע מאוד מאוד מוזר.
הוא יהיה קצר מאוד, כן.
כן, 5 דקות. אז, מה נתחל על הסרט?
כמו שאמרתי, זה... הרבה קטעים שהם בפני עצמם ממש טובים, כשהכל מעוגד ביחד, הרגשתי פשוט היה קצת יותר מדי מאותו דבר. כי שני שחקנים ממש טובים, יש אווירה נורא מבדרת פה, שאתה לא רגיל לראות משחקנים בכזאת רמה. הם ממש מרשים לעצמם להשתתות פה, ומצד שני להישאר רציניים.
זה סרט מאוד בידורי, כן, הסיבה שבחרתי בו בתור הסרט הקלאסי, ושנינו לא ראינו אותו לפני שבחרתי אותו, בחרתי אותו בגלל המוניטין.
זה
היה אימבור
קצת, אבל כן.
כן, זה, בדרך כלל זה אחד מאיתנו אגב בוחר סרט שהוא כבר ראה, או ששנינו מוסכים לראות על סרט שהוא כבר ראה, אבל פה זה היה כזה טוב, אנחנו זוכרים סרט שמתבסס בשלב מסוים אלימות בין שני גברים, שבו אחד ממנף את השני בצורה מאוד ברורה. וחשבתי שזה הולך להיות ככה, אבל הסרט הזה, אתה יודע, יש בו דרמה, אבל זאת מלודרמה. כאילו זה הכל מאוד בידורי וכיפי ומוצג במין כזו תיאטרליות. אני לא אומר את זה בתור דבר רע, אבל אני אומר שאף פעם אין לך את התחושה האישית הזאת של הסכנה שאתה מקבל מ-40 הדקות האחרונות של הסוכן, פשוט כי הסוכן הוא כל כך ריאליסטי בהתחלה שלו, והסטייקס הם כל כך, אתה יודע, נמוכים ועם זאת גבוהים בו בזמן, כי ברור לך שמשהו נורא הולך לקרות.
זה לא רק זה, גם הסוכן, כשיש בו טוויסט, אתה לא חושב בכלל שזה יהיה סרט מטוויסט. משחקי פילוש, אתה כבר מתחיל לחכות לטוויסט בשעה מסוים.
כן, והדמויות לא מתייחסות לזה ברצינות, הם כל הזמן אומרות, זה רק משחק, זה רק משחק, עוד פעם כמו מסור, רק פחות גרוע.
רק שפה שני הצדדים חושבים שזה רק משחק.
כן, זה רק, זה כזה, ואתה מצטרף אליהם, אוקיי, כן, כאילו הדמות מרגישה מאוימת, אבל זה רק משחק.
הוא בהחלט מבדר. די ארוך, אבל כאילו, הוא עושה נחמד ככה אם רוצים לצפות במשהו קלאסי שהוא לא יותר מדי כבד.
אוי, סליחה, מסתבר שראינו את הגרסה המקוצרת, בגרסה המלאה יש עוד שעה ו-14 טוויסטים.
אני לא בטוח שראינו את המקוצרת.
כן, הסרט המלא נמשך 47 שעות, ובשלב מסוים מייקל קיין שם מסכה של לורנס אוליביה, ולורנס אוליביה שם מסכה של מייקל קיין, ואז הם מורידים את המסכה, ושניהם היו תום קרוז משימה בלתי אפשרית 7.
הגיוני.
תם, 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 תם.
אגב, אני רק רוצה לציין משהו לגבי רשימת השחקנים פה.
כן.
אמרת על זה שמאשר יש פה את אלק קארטון,
זה שם שהוא מצא בשביל שיופיע בקרדיטים.
כן, אבל הוא מצא בשביל דמות שמופיעה בסרט. יש פה, יש פה קרדיט לאיב צ'נינג בתפקיד מרגרית.
שהקול שלה מופיע לשנייה כאילו בשיחת טלפון, אני חושב.
כן. זה כאילו, ולה יש עמוד בוויקיפדיה.
כאילו, לשחקנית.
ממש.
כן.
לא? לא, היא לא. היא לא שחקנית ממש. כאילו, היא דמות בדיונית.
כן? היא דמות בדיונית. כי כאמור, היא מ-all about it.
כן.
וואו, מתחכה ממש.
יש פה קרדיט גם לדמויות שלא מופיעות בכלל.
תשמע, זה יותר טוב, הייתי רוצה לדוגמה הפוכה, אבל זה היה ספוילר, דוגמה הפוכה, שלנו יודעים על מה מדובר, אני חושב.
יש בסדר הזה כל כך הרבה טוויסטים, שרשימת הקרדיטים שלו מכילה טוויסטים.
תשמע, ורוב המבקרים, אתה יודע, היו גוד ספורט באותה תקופה, ורוג'ר איברט, כמובן, ביקורת שלו, כתב, וכמו כן הסרט הזה נותן לקהל האמריקאי לראות פעם ראשונה את שחקן התיאטרון הבריטי המכובד אלק קופורן בהופעה שמראה שהוא דווקא נולד לקולנוע.
זה גורם לי לתות מה הייתי כותב אם הייתי מבקר באותה תקופה והייתי רואה את הסרט, הייתי אומר לגלות להם או לא לגלות, כי האמת לא. עצם ההופעה שלו בתור הבלש היא כבר בשעה מספיק מתקדם שאני לא אספר על זה.
זאת בעיה. קשים חייו של המבקר של אביעד שמיר התיאורטי בשנות ה-70.
כן.
אבל עד שנגיע אליו, עד שנמצא דרך לפרוץ את מימדי החלל בזמן ולהגיע ליקום החלופי הזה, אני תום שפירה בהופעה הכי חולה שלו בפודקאסט.
אני אביעד שמיר בריא הפעם דווקא.
ועד הפעם הבאה, פגש בסרטים.
פרו בקופת חולים.
Rewound the clock Since the Puritans got the shock When they landed on Plymouth Rock If today Any shock they should try to stem Instead of landing on Plymouth Rock Plymouth Rock would land on them In olden days A glimpse of stocking wasn't looked on As something shocking But now God knows Anything goes Good offers too Who once knew better words Now only use four letter words Writing prose Anything goes If driving fast cars you like If low bars you like If old hymns you like If fair limbs you like If May West you like Or me undressed you like Why nobody will oppose When every night The set that smart is intruding At nudist parties in studio Anything goes When Mrs. Ned McLean God bless her Can get Russian red to yes sir Then I suppose Anything goes When Rockefeller still can hoard enough money To let Max Gordon produce his show Anything goes The world has gone mad today And good's bad today And black's white today And day's night today And that gent today You gave a cent today Once had several chateaus When folks who still can ride in jitneys Find out Vanderbilts and Whitneys Lack baby clothes Anything goes When Sam Goldwyn can With great conviction Instruct Anna Sten in diction Then Anna shows Anything goes When you hear that lady Mendel standing up Now does a handspring Landing up on her toes Anything goes Just think of those shocks you got And those knocks you got And those blues you got From those news you got And those pains you got And any blame you got From those little radios So Mrs. R, with all her trimmings Can broadcast a bed from Simmons Cause Frank will know Anything